בוקר טוב, אנחנו נמצאים ביום רביעי, י"א בניסן, שיעור תניא של היום, והנה הוויה ניצבו לו. אנחנו נמצאים היום ביום מיוחד, יום י"א בניסן, זה יום הולדת של הרבי. ידוע שביום ההולדת, המזל של בעל יום ההולדת גובר באותו יום. מזלו גובר. הגמרא מספרת שכשבאו להילחם עם ישראל עמלק, אז הם לקחו למלחמה את כל אותם אנשים שהיום הזה זה היה יום ההולדת שלהם. מדוע? כי ביום ההולדת המזל גובר, ולא במהרה מנוצחים, ולא כל כך בקלות אפשר לנצח אותם. המלקים השתמשו בכל מיני דברים מיסטיים, דברים בנשק לא קונבנציונלי להילחם עם ישראל. אז בכל יום הולדת המזל של אדם גובר, וביום הולדת של הרבה, שהרבה ראש בני ישראל, אז המזל של כל הגוף גובר באותו יום. מה שצריך לראות, שאנחנו יהיה גוף שמחובר לראש. כשהמזל של הראש גובר, אז המזל של כל עם ישראל גובר באותו יום. מה הרבי מציע לעשות ביום ההולדת? הרבי מציע לנצל ביום ההולדת, מכיוון שהמזל של אדם גובר, אז זו התחלה טובה לכל השנה שבהמשך, וכל התחלה חשובה שתתחיל כמו שצריך, והרבי אומר מעבר לזה, לא רק שזו התחלה טובה של השנה שמתחילה, זה כמו השער שדרכו יש את ההשפעה לכל השנה. כמו בראש השנה, שהוא הראש שדרכו עובר את ההשפעה לכל השנה, גם היום הולדת זה השער שדרכו עובר את ההשפעה הרוחנית והגשמית לכל השנה. והרבי מציע לנצל את זה כיום סלולה, כדי שהיום הזה באמת דרכו תעבור ההשפעה בצורה הכי טובה. אז הרבי מציע לנצל את זה בתוספת בשלושת הקווים שהעולם עומד עליהם, בתורה, בעבודה, בגמות רסדים. תוספת של תורה, ללמוד יותר ביום הזה, גם בכמות, גם באיכות. תפילה, שאדם יתפלל יותר באיכות, בכוונה, יוסיף פרקי תהילים, ומילות חסדים, להוסיף צדקה ביום ההולדת, גם לפני תפילת שחרית וגם לפני תפילת מנחה. דברים נוספים שהרבי מדבר עליהם ביום הזה, לנצל אותו, לעשות התוועדות של שמחה עם המשפחה, עם הידידים, החברים. אם זה יום הולדת של רבי, אז אנחנו צריכים לעשות ביום הזה, בדברים החשובים שראינו אצל הרבי. מה היה הדבר החשוב אצל הרבי? להוציא את עם ישראל מהגלות.
להכין אותנו ביאת המשיח. ככה כתוב.
להוציא מהמצרים.
כל ימי חייך להוביל למויס המשיח. כל החיים של האדם הוא צריך לראות כל דוי ודוי וכל יוי ויום חי ואודם לא עושה עצמו, כי הוא יוצא ממצרים, צריך לראות איך שיוצא ממצרים, המצרים, הגלות הפרטית שלו, והיציאה מהגלות הפרטית שלו, תביא את היציאה מהגלות הכללית של עם ישראל, וביום הזה, שזה יום סגולה, יום של המזל של הרבי גובר בו, אז אנחנו צריכים לחזק ביום הזה את ההתקשרות שלנו לרבי, ויחד איתו המזל שלנו יגבר, ו... נצליח לצאת מהחושך הגדול לאור הגדול שהרבי כולנו מחכים לזה. השיעור של היום מתחיל כהמשך לשיעור של אתמול. בפרק מ"א הוא מדבר שרשיס האבידה, שגם כן לקיום מצוות עשה לא מספיק שאדם יעשה את אהבת השם, שזה המפתח למצוות עשה. התחלה של הכל צריך להיות לעורר את העירה הטבעית שמסותרת בלב כל ישראל. יש בלב כל יהודי יש עירה טבעית לא למרות במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. התחלת העבודה והעיקר, גם לאחר שהוא כבר נמצא באמצע או לא נמצא בהתחלה, והשורש בכל שלב שאדם נמצא, השורש שמשם הוא מקבל את החיות ואת המשך הכוח, זה הכל משהו מעורר את העירה הטבעית שיש בכל יהודי. מה זה נקרא? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתבונן במחשבתו את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, מלכותו מלכות כל העולמים, עליונים ותחתונים, והקדוש ברוך הוא מניח את הכל הצד. מה שמעניין אותו בכל העולמות העליונים והתחתונים, מעניין אותו עם ישראל. לעם ישראל וכל אחד בנפרד. אדם נברא יחידי, כי אדם צריך להגיד בשבילי נברא עולם. הוא נגיד, אוקיי, אני חלק מכלל ישראל, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל עם ישראל, אז אני לא כל כך עושה, מישהו אחר עושה. הוא אומר לו, לא. הוא מייחד מלכוס על עם ישראל בכלל, ואולוב בפרט. זה בסיום של השיעור של אתמול. על כל אחד חשוב לקדוש ברוך הוא קבלת המלכות של כל אחד בנפרד. ההתייחסות לכל אחד בנפרד בקבלת המלכות, כאילו שהכל עומד רק עליו. עכשיו, כאשר הוא חושב את זה, אז לא רק שהוא חושב מחשבה תיאורטית, במחשבה הזאת, זה מחשבה שהוא מקבל עליו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שהוא מקבל מלכותו? להיות מלך עליו, שהקדוש ברוך הוא מלך שלו, ולעובדו ולעשות רצינו בכל מיני עבודת תבל. הוא לא בוחר להיות איזה בתפקיד בכיר של איזה שר בכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא. להיות עבד, מה שאומרים לו הוא עושה. בכל מיני עבודת עבד. אנחנו נתחיל את השיעור של היום, והנה הוויה ניצבו לו, מלוי כל אורץ כבדוי, ומה ביטון לו, ובויכן כלוי זולי, מובדקו, שדם מתבונן בהתבוננות שאמר, לא ראות העירה הטבעית שלו, שהקדוש ברוך הוא מלך בכל העולמות. הוא ממלא את כל העולמות, לא רק שהוא מלך מבחינת מלכות ושליטה, כל העולמות, אני מלא, הקדוש ברוך הוא ממלא אותם, למעלה כל העולם בחיות, שנמשכת ממנו לכל נברא ונברא, סובב כל העולמין, החיות שנמשכת באופן של מקיף וסובב, שזה למעלה ממה שהנברא מסוגל לקבל. וכל זה, הכל הוא מניח, ומה שחשוב לו, זה קבלת המלכות של כל יהודי. בהמשך לזה הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, מה שנקרא, הוא עומד עליו, הוא מלאי כל אורץ כבדוי, הוא מביטו לו, הוא בויכן כלוי ולאי מובדקו, הקדוש ברוך הוא חשוב לו, מה קבלת המלכות שלו? והוא מביט עליו ובוחן את הכליות ואת הלב, לא רק שהוא במחשבה חושב באותיות האלה, אלא שהוא באמת מקבל עליו קבלת מלכות שמיים. ועל כן, כשאדם רואה את המצב הזה שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליותיו ולב עם עובדו כראוי, ועל כן צורך לעבוד לפונוב, באימו ואירו, קוימת לפני המלך. אז המסקנה של זה, שהוא צריך לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא, באימה ואירה, קוימת לפני המלך. אז זה אמרנו כבר, שהרבי בהוראה לרבים, הוא אמר, לשנן בלפה את הקטע הראשון של השיעור של אתמול והיום, בפרק נמערף, ובכל הזדמנות שאדם יחשוב על זה, קטע של השיעור של היום, והנה הווי ניצבו לו, שגם יאמר אותו. כשאדם אומר גם מה שהוא חושב, אז מה שנקרא, זה מעביר את זה לעולם המעשה. שזה לא רק חשיבה לשם מחשבה, אלא חשיבה, מסקנות, מה באמת קורה.
איפה כתוב שהוא צריך לדבר על זה?
אני אומר שבהוראות שהרבי נתן,
גם במחשבו.
כן. אני אומר בהוראות שהרבי נתן לכל מיני אנשים, אז מה שחשוב מאוד לדעת את הקטע הזה של השיעור של אתמול והשיעור של היום בעל פה, ולחשוב עליו בכל הזדמנות. הקטע של והנה הווי ניצבו לו, לא רק לחשוב עליו מכאן, והנה הווי ניצבו לו, ומלוא כל אורץ כבדוי, ומה ביטו לו, ובואי כלו יזבלי, כמו עבדי קרוב, ועל כן צור לאב ולפון הבאים ואיר הקוימי לפני המלך, את הקטע הזה גם להגיד.
אדים.
מעניין שהשגחה פרטית יעצה בדיוק של בהימולדת
של הרבי. של הימולדת של הרבי, זה המסר.
המסר הכי חשוב זה שתי הקטעים האלו.
כן, שבאים ניצבו לו, ובואי כן כלו ימי עבדו קרואו, והמסקנה, על כן צור לאב ולפון הקוימי לפני המלך, זה מה שראינו אצל הרבי, כל מה שראינו זה היה הקוימי לפני המלך. כשאדם נמצא לפני המלך, עבד לפני המלך, אז לא רק באכילה שלו, בהתנהגות שלו, גם בשינה שלו, ניכר עליו שהוא עבד של מלך. השינה שלו זה לא שינה של אדם שאין אותה עולם מלכות. זה מקיף אותו בכל רמה חיברה, בכל שסע גדרה, בכל הכוחות וכל החושים, וקבלת המלכות בצורה הכי חזקה.
האדמו"ר הזקן הוא כתב את זה בשפה שהחסידים אז הבינו מה זה יראה ופחד. היום אין לנו מלך, אז
צריכים לתת דוגמה,
צריך דוגמה יותר
מוחשית של קבלת מלכות שמפילה על האדם אימה ואימה כעומד לפני המלך.
אז היה להם את המלך.
כן, אז אנחנו באמת נספר סיפור מה דוגמה של פחד ואירה מפני המלך. רק נסיים את השיעור של היום ויעריך בה במחשבה הזאת לפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה המצווה, כמו לפני לבישת תלית ותפילין. המחשבה הזאת שקדוש ברוך הוא מלכותו מלכות כל העולמים, והוא ממלא כל העולמים וסובב כל העולמים, השמיים ואת הארץ אני מלא, והוא מניח את הכל ומייחד מלכותו על עם ישראל, ועליו במיוחד חשוב לו קבלת המלכות שלו. אז יעריך במחשבה הזאת ויעמיק בה כפי הזמן שיש לו לפני עסק התורה, לפני שמתחיל ללמוד, או לפני קיום מצווה, או לפני לבישת טלית ותפילין. ובהמשך, כמו שאמרנו, לא רק שהקדוש ברוך הוא חשוב לו קבלת המלכות של כל יהודי, שהשם ניצב עליו, הוא מלא כל ארץ כבדי, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב, האם באמת זה מחשבה לבד, או שהוא עובד הקדוש ברוך ראוי, שהמסקנות של המחשבה הזאת, זה בכליותיו וליבו, שזה לא רק מחשבה בלבד. הדוגמה הזאת של בני השם ניצב עליו, והוא צריך לעבוד, כעמד לפני המלך, אז כמו שאתה אומר, היום אין לנו את המושג הזה של עמידה לפני המלך, איזה מעמד זה. אז מסופר שרבי יצחק מברדיצ'ב פעם אמר לקבוצה שהייתה סביבו, לחסידים, שהם יוצאים מחוץ לעיר, הם יצאו יחד מחוץ לעיר לאיזו אחוזה של מישהו, זו מאוד מפורסמת שהייתה קרובה לעיר, לא כל כך במרחק. אז הוא יצא עם החסידים שלו לעבר אותה אחוזה. מה הייתה אותה אחוזה? בא לאחוזה היה יהודי במוצאו, שהוא התנהג בצורה מאוד קיצונית בכיוון. זאת לא היה ניכר עליו שבמוצאו יהודי, היה ניכר עליו בזה שבגלל שהמוצא היהודי, אז הוא התנכר והתנכל לכל כל מי שהיה שייך לעם ישראל, היה צורה קיצונית בקצה ההופכי. רבי יצחק מברדיצ'ב לקח את החסידים שלו ויצא לדרך להגיע לאותה אחוזה, להתפלל שם מנחה. כאשר הם הגיעו לאותה אחוזה, אז היה שם שמירה, כמו שאומרים, איזה כלב אימתני שהיה בפתח של האחוזה. והכלב הזה היה אמור, מה שנקרא, להפריע לכל מי שרוצה להיכנס, לא לתת לו. רבי יצחק אמר לעגלון לא להסתכל, להיכנס פנימה, מה שנקרא, לא להתייחס לצמחות של הכלב וכל ה...
לא יחרץ כלב לשונו.
כן, לא, כל הניסיונות של הכלב להפריע, להגיע פנימה. כששמעו בפנים ש... נכנסת עגלה עם זה, והכלב נובח, הבינו שמישהו נכנס פנימה, מנסה להיכנס פנימה, יצא בעל הבית, והוא היה שיקור כמו לוט, הוא היה בעל הבית. עכשיו, בעל הבית רואה שהעגלה נכנסה פנימה, והכלב נובח, וכמו שאומרים, לא רק שהם לומדים בחוץ והכלב מפריע, הם כבר בפנים. אז רבי יצחק מברדיצ'ב, אז הוא רתח מזעם, על מעשה כזה, והוא הבין מיד שמדובר ביהודים. רבי יצחק מברדיצ'ב הוציא את הראש שלו מהרחבה, וכמו שאומרים, רצה לראות את האדם הזה שיצא למרפסת, לחצר, לראות מרוב כעס מה קורה כאן. בא לאחוזה מרוב כעס, הוא הוציא את האקדח שלו, רבי יצחק מברדיצ'ב הוציא את הראש שלו מהרחבה, אז הוא ירה עליו. הוא ירה, וכמה ירדות, וזה לא ירה, זה לא... ומרוב כעס שזה לא יורה, אז הוא, איך אומרים, משך את האקדח לכיוון הזה, לכיוון הזה, בסוף הוא פלט יריה, והוא פגע בכלב. לדעי הכלב האהוב עליו, הכלב שכל השמירה של האחוזה הייתה סביב הכלב הזה, הוא היה הכלב האימתני שכל הסביבה קראו לו השטן השחור. ידעו שאם הכלב הזה נמצא באזור, השכים, מה שנקרא, לשמור מרחק הכי גדול. הוא גרם הרבה נזקים שם, במיוחד לאלה ששורים לעם ישראל. זה היה משהו מאוד, זה היה הכלב האהוב עליו על הבית, וכל מה שהוא רצה לעשות ולהפריע, אז הוא ירה בכלב שלו. הסיפור הוא מאוד ארוך, מה שהיה המשך. מה ש... הוא לא היה לבד באחוזה שלו, היה יחד עם החברים שלו, שגם היו שיקורים. בקיצור, המצב הזה כפי שהיה, שהעירייה, במקום שזה יפגע במישהו רצה, שפגע בכלב, הפיל עליו כזה, מה שנקרא, מצב כזה קשה שהוא התעלף.
מי? הרשע הזה? כן.
וההמשך הוא שרב לויצק אמר להיכנס הביתה ולהכין את המקום לתפילה. יש המשך מאוד גדול מה שקרה עם בעל האחוזה. בכל אופן, שאלו אותו החברים שלו, מה קרה לך שהתעלפת כל כך? ממה? ומה קרה לך שירית בכלב? אז הוא אמר, פשוט אני רוצה להגיד לכם, כשראיתי את רב לויצק, ואני שהוציא את הראש שלו מהמרכבה וראית אותו, נפלה עליי אימה ופחד, אומר. ומהר הפחד, יריתי, לא הייתי מסוגל לראות בכלל. ובסופו של דבר, מכל הבלבול הזה, מכל הפחד הזה, אז העירייה הייתה כל כך לא מכוונת שפגעה בכלב. אז הם לא כל כך הבינו שהם הכירו אותו לאדם חזק, ואדם שלא מאבד את ההשתונות שלו, שאלו אותו, מה קרה לך? עד כדי כך שאתה איבדת את כל ההשתונות והתעלפת? מה זה צריך להיות? אז הוא אמר, אני אספר לכם. הוא, אותו בעל אחוזה, היה מהמשמר של הקיסר, של הקיסר הרוסי, של הצאר, לא יודע מי היה באותו זמן, הוא היה מהמשמר, משמר הבית שלו. אז הוא אומר, בואו אני אתאר לכם מצב שאתם תבינו מה קרה איתי. תראו לעצמכם את המפקד של איזה גדוד מסוים, של שהוא צריך להגיע למפקד של החטיבה, צריך... איזה פחד יש לו כשהוא צריך להיכנס למפקד של כל החטיבה. ואותו בא למפקד החטיבה צריך להיכנס למפקד האוגדה. במושגים של אז, כל הצבא וכל הפיקוד היה בנוי על הפחד והשליטה של העליון על אלה שהיו מתחתיו. ואותו אחד צריך להיכנס לשר הצבא, שהוא ממונה הרמטכ"ל של כל הצבא. לשר הצבא צריך להיכנס לשר המלחמה, שהוא ממונה על כל התכנון של המלחמה. עכשיו תתארו לעצמכם שחייל רגיל מקבל פקודה מהמפקד האישי שלו לגשת למפקד גדוד ולגשת למפקד החטיבה, ומי מפקד החטיבה הוא הולך הלאה למפקד הבסיס, למפקד הצבא ולשר המלחמה, והוא אומר לו שאתה צריך להיכנס למלך. כל שלב איזה פחד, הוא שוב התעלף. למה? כי הוא היה חלק מהמשמר של הקיסר, אז הוא ידע באיזה פחד השר, המפקד האישי, צריך להיכנס למפקד שמעליו. וכשאותו חייל שהוא צריך לעבור מהמפקד שלו למפקד העליון יותר, ובסופו של דבר כשמגיע לשר המלחמה אומר לה אתה חייב להיכנס למלך להעביר הלאה, איזה פחד נפל עליו. אז מחמת המוחשיות שהייתה לו בנושא הזה, אז כשהוא סיפר להם את הסיפור הזה הוא שוב התעלף. אז לנו אין את המושגים האלה, זה נקרא קומת לפני המלך. יש סיפור דומה שסיפר למדל פוטפס כנראה בתקופה של הרב הרשב. אז הצער היה, לא היו רואים אותו הרבה, הוא היה ממש לעתים מאוד רחוקות ראו את הצער, הוא היה מה שנקרא מסתם, אפילו מעיני השרים, לא הייתה לו תדירות מה שנקרא להיות איתם יחד. כשהשר היה יוצא לשרים במשרדים שלהם לבקר אותם, היה נופלת עליהם אימה ופחד. אז היה חסיד של הרב רש"ב, שהייתה לו, מחמת העבודה שלו, הייתה לו קרבה לשרים, היה לו כל מיני דברים שהיה מבקר אצל השרים. פעם כשהיה בביקור אצל אחד השרים, רבי יוסף,
כן.
אז פתאום הודיעו שהצר צריך להיכנס. נפל על כולם אימה ופחד. וגם אותו שר, שהוא בא אליו מבקר, הייתה אימה ופחד עליו, שאותו חסיד כבר לא היה מסוגל לדבר אותו על שום כלום, כי הצר עומד להיכנס. הוא בתור חסיד של הרבה, לא כל כך התרשם מהצר, הצר הרוסי, הצר נכנס, אז הוא הרגיש הרסיד שהצר מסתכל עליו, והוא הבחין שהוא לא כל כך מתרשם ממנו.
חסיד.
החסיד שם לב שכשהצר נכנס, אז השר שהוא היה לו בקשר באותו זמן, הוא היה במצב שאי אפשר היה בכלל לדבר איתו. והוא היה במצב של שליטה מלאה במה שקורה זה. והוא הבחין שהשר שם לב לזה. כי הוא אצל הרבי ידע שהמלכות האמיתית, זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, והצר זה ממונה מטעם. לאחר זמן קצר, מודיעים לו שהצר רוצה לראות אותו. שהצר קבע לו איזה זמן שרוצה לראות אותו.
איזה חסיד הזה?
חסיד של הרב רש"ב. החסיד הזה נפל עליו עם הפחד שהצר רוצה לראות אותו. הוא הבין שבטח הצר, מה שהוא הרגיש באותו רגע, שהצר שם לב שהוא לא כל כך מתרגש ממנו. בקיצור, הזמינו אותו שיש לו זמנה ליום זה וזה. הימים שלפני זה הוא אמר תהילים כל היום. הגיע לאותו יום, הוא היה בצום ובתענית, הוא צריך להיכנס לצער, והוא הבין שהצער קורא לו שמשהו לא בסדר כאן. אצל הצער ברוסיה, כשמשהו לא בסדר, אז הדברים מאוד ברורים, מה עושים במצבים כאלה. בקיצור, הוא עומד לפני להיכנס לצער, ומגיע הזמן שלו שנפתחת הדלת, והוא נכנס בפחד הכי גדול, הוא נכנס לפני הצער. אומר לו, הצער רואה אותו, או! ככה צריכים לעמוד בפני המלך הבא. וסגר לו את הדלת ושלב אותו.
הזדמנות שנייה נתנו.
כן. מבין שמה שהוא לא עשה אז, הוא כבר עושה היום. זהו, אז יש לנו מושג איך עומדים לפני המלך. נעבור ל...
לפי משתתם יש לי.
נעבור להמשך של ה... דרך מצווה סכו, יש לנו היום ומחר, אנחנו רוצים להשלים את המצווה של חמץ ומצה.
צריך להעיק את ה... דרך מצווה סכו. יכול, אתה נשאר, כן?
הוא בסוף חזר בתשובה הראשון הזה?
כן, חזר בתשובה, ובלי גיצור סגר את עצמו יחד איתו בחדר לבד. הוא בחן נפשו שהוא רוצה מוצאו יהודי, וכל השנאה שלו זה דווקא בגלל שמוצאו יהודי, אז זה הביא לו להתנקות לעם ישראל.
דרך מצווה ספר, חמץ ומצווה,
מה זה מאוד? יש עוד ספר. נתן בדרך תשובה ויצר ממנו דור ישרים מהבעל האחוזה הזה.
לא יודעים, השם שלו? השם
שלו? אני לא יודע, אבל... כנראה שידוע מצחסידים, ידוע מאיזה משפחות, אני מדובר. אנחנו נמצאים בעמוד חב ד' בשורה 12 מההתחלה. חב ד', שורה 12, בזה סוד. אנחנו אמרנו שאכילת מצה אנחנו אמרנו עד כאן שאכילת מצה מחזק את האמונה. על פי הקבלה, הזוהר אומר שמח, המצה נקראת מחלד מאמנותה. מחל האמונה. מה זה מחל האמונה? אחרי המחל של אכילת מצה, מתחזק את האמונה שיש בכל יהודי. אז אנחנו אמרנו שזה כמו שהיה בליל ביציאת מצרים, אכילת מצה הזאת, מצוות אכילת מצה. נקראת מיכלד עם אמנותה, גם אכילת מצה שבכל הדורות שנצטוו מחזקת את האמונה שיש בכל יהודי. אז הוא הסביר שבכל לכל הדורות, בהמשך של יציאת מצרים, צריך להיות יציאת מצרים רוחנית. בכל דור ודור ובכל יום ויום צריך להיות יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? המצרים זה נקרא שהנפש האלוקית, שהיא הרבה יותר גבוהה מהמלאכים, הושפלה להיכנס ולהתחבר לנפש הבעמית, והיא צריכה להעלות אותו ולהפוך את הנפש הבעמית, שגם כן תרצה את הקדוש ברוך הוא. והיא צריכה להביא את הנפש הבעמית למצב, תביא אותה לידי ביטול היש, וזה היציאת מצרים שצריך להיות בכל יום. כשאדם יוצא ממצרים מההגבלות שלו, שההגבלות של הנפש האלוקית, שהיא למעלה מהמלאכים, הושפלה וירדה להתחבר לנפש הבעמית, אז היא צריכה להפוך את הנפש הבעמית, מה שקרה לזקק אותו ולהעלות אותו, ולצאת מכל המיצרים שהנפש הבעמית משדרת ומובילה. אז היציאת מצרים היא בכל יום, שהנפש האלוקית צריכה לצאת ממצרים, המיצרים של הנפש הבעמית, שהיא מלובשת בתוכה, הנפש האלוקית מלובשת בתוך הנפש הבעמית, והמיצרים של הנפש הבעמית מצירים גם כן את הנפש האלוקית. התפקיד של הנפש האלוקית זה לצאת ממצרים בכל יום. אז הוא אומר, וזה סוד, מאמר הזל, המתפלל, צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה. מה אומרת? כשאתה מתפלל, אז העיניים שלו צריך להיות למטה, מבט שלו צריך להיות כלפי מטה, והלב שלו צריך להיות למעלה. זה מאמר הזל. אז הוא מסביר. פירוש ליבו למעלה הוא ההתבוננות במהותו ועצמותו התברך, איך שהוא מרומם ונשגב מכל העולמות. ואין ארוך אליו, כידוע, מבואר למעלה, ובמקום אחר ברכות. אדם מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שהלב שלו זה למעלה, הלב נקרא הפנימיות שלו, המחשבה שלו, הוא מפנה כלפי מעלה, כלפי איך שהקדוש ברוך הוא נשגב ולמעלה מכל העולמות. ומכל מקום, יחד עם זה, צריך ליתן אליו למטה גם כן, דהיינו, הוא צריך להתייחס לעולמות. צריך ליתן אליו למטה, דהיינו על העולמות, שהם מבחינת יש ודבר, ושיסכיל איך שהם מבחינת ביטול, ומתאבין תמיד מאין, כמו שמדבר לאל. אדם צריך להיות ליבו למעלה, מה שנקרא במחשבה ובליבו, חושב על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, בתחילה. אבל יחד עם זה הוא צריך לסתכל למטה. מה זה נקרא למטה? איפה למטה? על העולמות. מה הוא מסתכל? שהם בבחינת יש ודבר, הרי העולמות משדרות מציאות עצמאית, אז ברגע שיש לו את ההתבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מסתכל על העולמות. אז מה קורה עם העולמות? מה האמת בהם? האמת היא שהעולמות עצמם זה ביטול, זה עין. כל המציאות של העולמות זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, את הליבו למעלה, הוא ממשיך בשלב נוסף, שהוא מסתכל עם העיניים למטה, מסתכל לעולמות. אז מה עם העולמות? איך הם משתלבים במחשבה של ליבו למעלה? הקדוש ברוך הוא למעלה, מעלה מכל העולמות. ומה עם העולמות? העולמות הן לא מציאות. עולמות במהותם הם עין. כל מה שיש, כל מה שאני רואה, זה החיות האלוקית שכל הזמן מחדשת את הנברא מעין ליש. מה נותן השילוב הזה של ליבו
למעלה? הוא צריך לחשוב שזה עין לאפס, כשהוא מסתכל על העולמות.
עולמות. כשהוא יסתכל על גדול של הקדוש ברוך הוא, פותח את העיניים, מה שנקרא, כאילו, הוא רואה עולם, עולם גדול, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתור זה. אז הוא צריך לחשוב על השלב הנוסף, שהמציאות של העולם זה עין. מה שקיים בתוך העולם?
ביטו.
זה החידוש של הכוח האלוקי שמעוות אותם תמיד, כל רגע הם חייבים להתחדש מעין. מדוע זה צריך להיות שני השלבים, גם ליבו למעלה ביניו למטה, כשיהיה רק ההתבוננות במהותו ועצמותו, אם יהיה רק השלב הראשון, שיתבונן במהותו ועצמותו,
הנה אחר התפילה כשיפתח עיניו ונראה העולם ומלואו ליש ודבר, יוכל ליפול ממדרגתו וילקד במצדות תאוותו העולם ויעשה היש עיקר. אם יהיה לו רק השלב הראשון של ליבו למעלה, אז מה שיקרה אחר התפילה כשיפתח את העיניים ויראה את העולם ממלואו, איך הם נראים? כיש ודבר. אז יוכל ליפול מכל המדרגה שלו מהתפילה, ויכול ליפול עד לתאוות העולם. הוא עושה את היש, מה שהעולם הזה הוא יש, הוא עושה אותו לעיקר, וזה מבטל את כל המחשבה שלו הקודמת שהתבונן בגדלותו של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול ליפול בתאוות העולם. אז הוא מביא פסוק, התעיף אינך ואיננו.
איפה זה הפסוק הזה?
אין לי כאן מראים מקומות, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל זה פסוק ידוע. כשאדם מעיף את העיניים שלו וכבר הדבר הזה לא נמצא. זאת אומרת, מקודם היה בליבו למעלה, ממש מתחבר לקדוש ברוך הוא, בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, הוא פותח את העיניים, מסתכל לעולם, והעולם נראה לו יש ומציאות עצמאית, אז כל מה שהיה לו מקודם, אף, כמו שאומרים, לא נשאר אפילו ראש מזה. אז זה מצב אפשרי. אבל כשנתן אליו למטה בתפילה, והשיג ביטול היש לאשורו, לא רק שהיה לו את השלב הראשון, היה לו את השלב השני שהשיג ביטול היש לאשורו, לא ייפול חס ושלום. כי הרי נתעמת אצלו אחדות השם למטה, בעיני בשר. זאת אומרת, לא רק היה ליבו למעלה, היה לו את ההמשך של המסקנות, כשהסתכל למטה, אז מה הוא התעמתת לאחדותו של הקדוש ברוך הוא, שכל המציאות של היש זה הוא, זה לא משהו נוסף עליו. אז במילא, כששילב בין שני הדברים, בין הליבו למעלה והעיניו למטה, אז העיניים שרואות אחרי התפילה כבר לא מבלבלות, כי כבר הוא חשב על הדבר הזה. כשהוא היה בשלב החזק הזה של ליבו למעלה, היה לו את השילוב הנוסף הזה של עינו למטה. ומה עם העולם? הוא לא השאיר את זה לאחר התפילה, שפתאום אחרי זה ירד את העולם, וכבר אז ישכח ממנו השלב הראשון של ליבו למעלה. תוך כדי כך של ליבו למעלה בתפילה, הוא שם לב לעולם, אז מה עם העולם? העולם, כל המציאות שלו, זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שנראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה חלק מגדולתו, שהקדוש ברוך הוא המציאות של הכל, ואני מסתכל לעולם ורואה אותו למציאות יש. מעניין מאוד, תראה איך שמסתכל לעולם איזה יש. אני עכשיו מבין שכל המציאות של העולם זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם היש יכול להרגיש את עצמו למציאות, כאשר המציאות שלו זה עין. כל מה שיש בו זה הכוח האלוקי שמהווה אותו כל רגע ורגע. אז ברגע שהוא יפנים את הליבו למעלה, יחד עם עיניו למטה, זה שומר עליו שלא ייפול אחר התפילה. זהו שכתוב אתה ראית על הדעת, פירוש, אני שמע, מה זה? אתה?
זה סוד?
זה סוד, נכון. אתה הורית על הדעת, מי זה אתה? זה הקדוש ברוך הוא. אז כאן הוא מסביר על זה הנשמה. פירוש, הנשמה נתגלית בגוף לגלות דעה את נפש הבעמית, דנוגה כאווה יהיו אלוקים ולזכחה. אתה, הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, הורית על הדעת, הנשמה מתגלית בגוף לדעת שהגוף ירגיש שמה? שהשם הוא אלוקים, שהמציאות של אלוקים, שזה אלם והסתר, שכאילו נראה כדבר נפרד, מה שנקרא הטבע בגימטרי אלוקים, שרואים את זה כדבר עומד בזכות עצמו. אז אתה, הנשמה, פועלת בגוף, מראה לגוף לדעת, לדעת ולהבין שהשם אלוקים, שכל המציאות של האלם הזה, של היש, הוא לא מציאות נפרדת, רק הכוח האלוקי הוא המציאות שלו. אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. ואז, אז זה פועל שהנשמה מתגלית בגוף ומעבירה את המסר הזה, אז הגוף מזדכך על די זה, ואז על די זה עין בעין נראה קטע השם לעתיד לבוא. עין בעין נראה, זה פסוק בספר במדבר, קטע השם. מה זה? שאז יהיה השגת מהות הלוקות ממש לנשמות ישראל והמלאכים, שאז יהיה השגת מות הלכות ממש לנשמות ישראל, והמלאכים יאמרו לפניהם קדוש מטעם הנער. מה הטעם? שהם המלאכים מבחינת יש, רק שהם בביטול גוף מבחינת קטנות, לא השגת המהות, זה אצל המלאכים. אבל לנשמות יהיה אז גילוי מהות הלכות מבחינת גדלות, זה על ידי זה שהנשמה יורדת ממדרגתה העליונה, והיא יורדת לתוך הגוף, והיא מתחברת לגוף, והיא מנסה להעביר מסרים לגוף, להעביר לגוף, לזכך אותו מהבעמיות שלו, הדבר הזה מביא שנשמות ישראל יזכו לגילוי שמהות הלכות בקונת גדלות, לא כמו המלאכים שרק משיגים את מהותו, אבל לא את מציאותו, אבל לא את מהותו, כי אחרת הם היו פתילים במציאותם. הנשמות שזה חלק אלוקם ממעל ממש, ועל ידי הירידה הזאת שמזכחים ויורדים למטה להתחבר לגוף ולנפש הבעמית, אז הדבר הזה מביא לנשמות גילוי מהות הלכות בקונת גדלות. אך זה בא להם, הרי הנשמה גם מקודם, לפני שירדה, היא הייתה גבוהה מהמלאכים. אז מה מתווסף לנשמה על ידי הירדה בגוף, להתחבר לגוף נפש הבעמית? אך זה בא להם על ידי התפחות נפש הבעמית דנוגה. וזה מה שהוא מסביר, וזהו שעין נפש אלוקית וראייתה להסית לבוא, וכתוב בסוג עין בעין נראה, שהעין של הנפש אלוקית והראייה שלה לעתיד לבוא, ובעין שוראית על הנפש הבעמית, עין בעין נראה, לפי העין שהנפש אלוקית הראתה לנפש הבעמית בריאה, הביטול, היש מציאותו, אז לפי זה תהיה התגלות לנשמה. כמה שהוא הראה לנפש הבעמית שהביטול, שהמציאות שלו, וזיקח את הנפש הבעמית, שהמציאות של היש היא לא מציאות אמיתית, אז לפי העין הזאת שהוא מראה ומזכך את הנפש הבעמית, יהיה אחר כך כוח הרואה שלו במהות הלכות של הנשמה. והנה, דרך פרט, צריך להיות יציאת מצרים בכל יום. בכל יום אדם צריך לצאת ממצרים. בכל דור ודור, אל תראה במסיב, ובכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. חייב לראות כאילו שהוא יצא ממצרים. מה זה לראות? איך הוא רואה את עצמו כאילו יצא ממצרים? הוא לא מסתכל בריא, הוא לא יראה שום דבר. הוא צריך לעשות משהו בנידון. הוא צריך לראות את עצמו, להביא את עצמו, למצב שהוא יוצא ממצרים. זה עבודה של אדם, עבודה רוחנית שיש לכל יהודי, לכל יום לצאת ממצרים. איזה מצרים יש בכל יום? זה המצרים הרוחני שיש לכל אדם. וזאת העבודה שבכל יום יום לצאת ממצרים.
לצאת ממצרים זה מצרים הרוחני? או הגוף, הגופן.
או. היציאת מצרים, מה שהיה בחג הפסח, זה הייתה יציאת מצרים גופנית.
גופנית.
ורוחנית. עם ישראל היה בממתת שערי טומאה, והוא יצא ממצרים, והתחבר בסוף, התחבר לקבל את התורה, בגילוי הכי גדול, כן. שהתחברות לקדוש ברוך הוא. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זה... לחגוג עוד פעם את הפסח עם כל הסיפור של יציאת מצרים, וכל יום ויום שאתה במוסיף שאדם חייב לראות את עצמו, מה זה בכל יום היום הוא רואה את עצמו כאילו יצא ממצרים, מאיזה מצרים הוא יכול לצאת בכל יום? גם מהמצרים הרוחני, שאדם נמצא במצרים, שהנפש הבעמית מצירה ומחשיכה על האור של הנפש האלוקית, אז הוא צריך לצאת מזה. לא רק שהנפש הבעמית לא תחשיך את האור הנשמה, אלא אדרבה, שהנשמה תאיר לנפש הבעמית, ובהתחברות של הנפש האלוקית עם הנפש הבעמית, היא תעביר לנפש הבעמית שהוא יצא מהבעמיות שלו, והוא יהיה שותף למה שהנפש האלוקית מבינה ורואה. זה יציאת מצרים. היציאת מצרים שאדם חייב לראות את עצמו בכל יום ויום, זה יציאת מצרים רוחנית.
לא ברור.
כן. תשאל.
מה הכוונה יציאת מצרים רוחנית?
כל אדם יש לו את הדברים שיוצרים אצלו מצרים מבחינה רוחנית. מה זה מצרים? מצרים זה מלשון מצרים וקשיים. יש לו את ההרגילים שלו, הוא מבין שהוא היה מוביין לצאת מזה. זה נקרא שמבחינה רוחנית, מבחינת המצב הרוחני שלו, יש את המצב הגשמי שלו מבחינת פרנסה, מבחינת בריאות, יש מצרים בצורה גופנית, יש מצרים של הנשמה, של הנפש שלו. הנפש שלו נמצאת במצרים, במצוקה, ואדם יכול לעשות, בכל יום יום יכול לעשות משהו, לצאת ממצרים. יש לו את העבודה ואת התפקיד ליציאת מצרים בכל יום.
זה מה שאתה קורא,
כן, רוחנית. אנחנו נראה את זה בתניה, בפרק ממזיין, הוא אומר בדיוק את המילים המדויקות, שם זה ההסבר, פרק ממזיים בתניה.
איפה?
ממזיים.
כן.
אנחנו נראה באיזה עמוד זה. בעמוד 132.
זה מה, באמצע הפרק?
ממש בהתחלה, התחלת פרק ממזיים. יש לך את זה?
והנה בכל דור ודור.
והנה בכל דור ודור וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. מה זה? מה זה? מה הוא צריך לעשות? והיא יציאת נפש האלוקית ממסר הגוף.
כן.
דברים ברורים.
זה ברור.
כן. מה זה מסר הגוף? משחא דחיביא. הגוף נקרא אור הנחש. איך הוא עושה את זה? מה הכוונה שהוא יוצא מהמסר של הגוף? לאן הוא יוצא? להיכלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. שהוא יוצא מההתחברות של הנשמה לאור הנחש שהוא מלביש עליו, הוא יוצא מזה, ומה קורה איתו? הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. להיכלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא על ידי עסק התורה והמצוות בכלל. כשיהודי מתחבר לתורה ומצוות, אז זה יציאה ממצרים, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא באופן כללי, ובפרט באופן מיוחד יציאת מצרים, מתי זה? בקבלת מלכות שמיים בקריאת שמע. כשאדם קורא קריאת שמע, זה קבלת מלכות שמיים, זה יציאה ממצרים. מה קורה בקריאת שמע? שבא בקריאת שמע, מקבל וממשיך עליו ייחודו יתברך בפירוש, ממשיך עליו את היחודה של הקדוש ברוך הוא באומרו, השם אלוקינו, השם אחד. היציאת מצרים המלאה, שאדם צריך לראות את עצמו יוצא כל יום ממצרים, זה יציאת מצרים של הנפש, יציאת נפש אלוקית ממסר הגוף. הגוף והנפש הבעמית מצירים ומציקים את הנפש אלוקית, הוא נמצא במצב של מאסר, וזה יציאת מצרים שאדם צריך לעשות בכל יום. אז הוא אומר, והנה דרך פרט, באופן פרטי, צריך להיות יציאת מצרים בכל יום. היציאת מצרים, העבודה של הנפש אלוקית עם הנפש הבעמית, צריכה להיות בכל יום. אך בכללות השנה ובפסח, שאז נמשך הכוח הזה לנפש אלוקית, שתוכל לזכך נפש הבעמית ולקבוע בה אמונה ענל, ביתד בל תימות, להיות מהירה בגילוי במוחו וליבו. והיינו על די המצק הנזכר לאל, שנצטווינו לאוכלו בליל תבר וניסן, שאז נמשכין המוחין הנעל בכללות נשמות ישראל, ובחינת אור חוכמתו יתברך, המאיר במקור נשמות ישראל שלמעלה, כפי כוחם שאת, ומשם מאיר לכל נפש בפרט, וזה סוד המצא הנעל. כנעל. אנחנו אומרים שצריך להיות יציאת מצרים בכל יום, אך בכללות השנה, מתי זה יש, מאיפה אנחנו לוקחים את הכוח בכל יום, ליציאת מצרים, אנחנו לוקחים את הכוח הזה מיציאת מצרים של חג הפסח. ואנחנו אומרים, בימים האלה נזכרים ונעשים, כאשר הימים האלה נזכרים חוזרים על עצמם, אז לא רק שאנחנו חוגגים בפסח משהו שהיה פעם, אלא אנחנו חוגגים את הנושא הזה מחדש. בפסח נמשך הכוח הזה של יציאת מצרים. יציאת מצרים כללית ויציאת מצרים פרטית של כל אדם, לצאת מהמצרים והקשיים הפרטיים שלו. והכוח הזה נמשך על די המצא. לכן נקרא מה צמיך לדמיינותה, שמחזק את האמונה שנמצאת אצל כל יהודי, זה מחזק אותה שתהיה, שזה יעזור לו לצאת ממצרים. שהנפש האלוקית תוכל להשתחרר מהמצרים של הנפש הבעמית, ולא רק שהיא תשתחרר, היא תעלה איתה גם כדי הנפש הבעמית, שהוא גם כן יהיה שותף לרצונות של הנפש האלוקית. זאת העבודה, וזה אנחנו מקבלים את הכוח של יציאת מצרים, מיציאת מצרים של חג הפסח. ובאופן מיוחד, באופן מפורט, מאכילת מצה אנחנו מקבלים את הכוח של יציאת מצרים.
דקתי לך למיניין, יש לך פה מיניין, פול.
תשתם מזה אפילו כזה בתורה.
תשאר עד עשר, תשאר עד עשר. תאמר ברוך
הוא. פרשס פולה.
כן.
אני אגיד, אני שאלה. מוציאו ממצרים.
שזה עובד, שזה לא פעם אחת שיצאנו, אלא שזה קורה כל הזמן.
כל הזמן. שזה לא רק בעצמנו, זה גם שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו.
אז היום הזה, שהוא יום הולדתו של הרבי, שהמזל של הרבי גובר, אז אנחנו בידי זה, שאנחנו מתחברים לרבי, שאנחנו לומדים את התורה שלו, והולכים בדרך שלו, שהדרך שלו הייתה לחבר את כל עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה מה שהרבי רוצה מאיתנו. אז ברגע שאנחנו מתחברים, אז המזל שלנו גובר איתו יחד, ומתקיים הרצון של הרבי שאנחנו נצא מהמצרים הפרטי בגשמיס ורוחניס ובמצרים של כל עם ישראל, שנצא מיד לגאולה השלמה בסוף השם.
אמן.
מה שאנחנו רוצים לנצל את היום הזה לעשות בדברים שהרבי היה חשוב לו וחשוב לו היום, שאנחנו נפעל את היציאת מצרים הפרטית שלנו ויציאת מצרים שכל אלה שאנחנו יכולים להגיע אליהם, להוציא אותם מהקשיים שלהם ולהגיד להם את האור של תורה ומצוות. וזה המסר המרכזי שדרכו אנחנו מתקשרים לרבי, ודרכו אנחנו יחד עם הרבי מזלנו גובר ואנחנו מגיעים לגאולה השלמה.
היום רבי הוא צאצא ישיר של השלה הקדוש, והיום זה היה הרצאה. היום זה היה הרצאה של השלה הקדוש.
מה אתם מדברים?
אני שמעתי, אמרו.